כל בוקר הבוקר טוב.
עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
בוקר טוב, יום שני היום, 6 ביולי 2026, כף א' בתמוז תשפ"ו. אתם על 103 FM. מעונן חלקי, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה. בבוקר ייתכן טפטוף, אפילו גשם מקומי קל בצפון הארץ, גם לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, בצהריים המקסימום כאן 29 מעלות. הכותרת הגדולה בוואלה, הדיווח הוא שחמאס צפוי לפרק את הגוף שמשמש כממשלתו ברצועה. ולפי הדיווח, המהלך נועד לאפשר לוועדת ניהול עזה, מכונה גם ועדת טכנוקרטים, להיכנס לרצועה, לקבל לידיה את סמכויות הניהול. במקביל, בתוך יומיים צפוי להתקיים בקהיר סבב שיחות נוסף, בניסיון לצמצם את הפערים סביב השלב השני של הסכם הפסקת האש, כך בוואלה. במעריב אונליין, הכותרת הראשית עכשיו, אחרי שהממשלה הצהירה, היא שהיא לא תציית לפסיקת בגץ, פוקס משיב לביקורת. המשבר החוקתי, הוא הגיע. הממשלה הצהירה, לא נציית לפסיקת בגץ. ויש גם סערה על האי-ציות לבגץ, והיא ממשיכה, זו דרמה גדולה. הממשלה הפכה אתמול לעבריינית. ליאור שד משפיצר עורכת, אחראית על השידור, שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אני לא אתחיל את התוכנית לפני שנעדכן אתכם. אנגליה הובילה, אנגליה ניצחה את מקסיקו 3-2, ממש לפני דקות אחדות, 2-3 דקות. אנגליה הפילה לרבע הגמר, מקסיקו הודחה. זהו, אפשר לצאת לדרך. ישראל במשבר חוקתי. נמשכת הסערה סביב החלטת הממשלה לא לכבד את פסיקת בגץ בנושא הרשות השנייה. אמש פורסם בחדשות 13 כי שר המשפטים יריב לוין איים בשיחה עם פעילים, ההחלטה היום רק הספתח. ואנחנו נפתח את הקדנציה הבאה במשבר חוקתי על בחירת השופטים. עוד פורסם במהדורה המרכזית כי ראש הממשלה נתניהו נתן אור ירוק לקידום ההצהרה נגד פסיקת בגץ. מקורבים ללשכתו אמרו שהוא יצא מהחדר מפני שהוא לא רצה להשתתף בהצבעה כדי למנוע טענות לניגוד עניינים, אבל אישר את ההחלטה מאחורי הקלעים. בכיר בממשלה אמר הגיע הזמן לייצר את המשבר מול בגץ. הממשלה החליטה אתמול כי לא תכבד את פסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה, והצהירה שלא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי, פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ב-17 ביוני. החזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה, אף שמספר חברי המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי שקבוע בחוק. בית המשפט קבע כי מועצת הרשות השנייה תמשיך לתפקד למרות ההתפטרות הקולקטיבית של 6 מחבריה בעקבות לחצים שהופעלו עליהם בידי שר התקשורת שלמה קראי ואנשיו, וזאת הפעם הראשונה שהממשלה מצהירה שהיא לא תכבד פסיקות בגץ, אף שבפועל היא מתעלמת מפסיקות שניתנו בנושא גיוס חרדים. ובמסמך שחתומים עליו קראי ושר המשפטים לוין, נכתב כי החלטת בגץ מאפשרת את המשך פעילותה של מועצת הרשות השנייה, סותרת את חוק הרשות השנייה. עוד נאמר כי הממשלה מצהירה כי תפעל בכל הכלים החוקיים שיעמדו לרשותה על מנת לבטל את ההחלטה. נשיא המדינה הרצוג תקף את הממשלה. אי ציות, הוא אמר, לפסק הדין של בית המשפט זה קו אדום ואסור לחצות בשום אופן. והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, תקף גם הוא בחריפות את הצעד. הוא אמר, מדובר בניסיון לנרמל הפרה שיטתית של החוק. לדברי לימון, הממשלה הניחה הצעת החלטה שמתעלמת במפורש מצב ביניים של בית המשפט העליון, וזאת כדי לקבוע כי הממשלה לא תשמע לטענות המסתמכות על החלטות שיפוטיות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס מיהר להסתייג מהפרסומים על הכוונה לאי ציות לבגץ. אני מבקש לעשות סדר. אני רוצה לעשות סדר בנוגע להצהרה של שר התקשורת שהתקבלה אתמול בממשלה. בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה, כדי לבטל את ההחלטה בעתיד. כיצד הופכים כלים חוקיים לאי ציות לפסיקה, הוא שאל. ובמפלגות האופוזיציה תקפו בחריפות את המהלך, הזהירו מפני אנרכיה, פגיעה בשלטון החוק. יור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, כתב על ההחלטה, ממשלת ישראל מרימה יד על הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו מחלק את ישראל, והוא הדגיש כי אזרחי ישראל ראויים לממשלה שמאחדת את העם. לא ממשלה שפועלת לחלק אותו. בארגון העיתונאים תקפו, החלטת הממשלה מאתמול שלא לציית לפסיקת בגץ נועדה באופן שקוף לסכל את עסקת ההייטקיסטים ברשת 13, תוך רמיסה חסרת תקדים של בית המשפט העליון ושל שלטון החוק. זו אינה רק מתקפה של ערוץ אחד או על עסקה אחת. זו ממשלה שמודיעה כי שיקולים פוליטיים זרים גוברים על פסיקות בית המשפט. וזו שעת חירום לדמוקרטיה הישראלית. מי שלא ירים קול עכשיו עלול לגלות שההמשך, בהמשך הוא כבר לא יוכל לדבר. מחלקת הבגצים בפרקליטות המדינה שמייצגת את היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה פרסמה אמש הודעה חריפה בתקפה את החלטת הממשלה לא לציית לפסיקת בגץ. חמאס משקם את משילותו בעזה, ארגון הטרור החל לשלם בעברות בנקאיות משכורות לפקידים, לעובדי הממשל בעזה. צהל חיסל גם שני מחבלים, מפקד מחלקת נוחבה וראש חוליה בזרוע הצבאית של החמאס. ומתחילת מבצע שאגת הארי חוסלו יותר מ-250 מחבלים ברצועה. כך אבי אשכנזי הבוקר במעריב. האם אנחנו לקראת סבב לחימה נוסף, הוא שואל. בשבועות האחרונים חמאס מגלה סימנים התאוששות ושיקום, לא רק ברמה הצבאית, אלא גם בבניית המשילות בשטח, ועל פי דיווחים בעזה, בארגון הטרור החלו לאחרונה לשלם בעברות בנקאיות, משכורות, לפקידים, לעובדי הממשל. השכר עומד על יותר מ-$1,000 בחודש בממוצע לכל שכיר. במקביל, ארגון הטרור פועל להגדיל את היקף המחבלים שמגויסים לשירותיו. השב"כ וצה"ל מובילים בשבועות האחרונים מדיניות של כיסוח דשא בעזה, ומאז ה-28 בפברואר, בתחילת המבצע שהגת הארי, השבק וצהל חיסלו יותר מ-250 מחבלים בחמאס, גם בג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה. באחרונה, האחרונים שחוסלו היו במסגרת שתי תקיפות נפרדות של צהל בשבוע שעבר. אחד המחבלים, מוחמד נגיב אשור, מפקד מחלקת נוחבה מהזרוע הצבאית של ארגון החמאס, והמחבל השני, תמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה מהזרוע הצבאית של ארגון החמאס. על פי צהל, שני המחבלים היו מעורבים בקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. הם חוסלו בתקיפות מדויקות לאחר שהיוו איום על הכוחות. חמאס משקם את משילותו ברצועה.
103 FM, הכותרות.
שש ושש עשרה דקות, ארבע שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה. הבוקר ייתכן אפילו טפטוף. גשם מקומי קל בצפון הארץ, גם לאורך מישור החוף. 25 עכשיו, 29 מעלות בצהריים באזור תל אביב. היועמ"שית גלי בהרב מיארה הגיבה להחלטת הממשלה לא לציית לבגץ בעניין הרשות השנייה, הבהירה הדבר חותר תחת עקרונות יסוד שלטון החוק. נשיא המדינה הרצוג אמר גם הוא בתגובה להחלטה, אי ציות לפסק דין של בית המשפט קו אדום, אסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. ומזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש כי הממשלה החליטה לא לציית לפסיקת בגץ. הוא כתב ברשת X, בניגוד לדיווחים אין מילה בהצהרה שקוראת לאי-ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון בנושא לבנון. צהל נערך למסור שני אזורי פיילוט לצבא לבנון. ישראל ממתינה להודעת צבא לבנון שהוא ערוך להיכנס לאזורים אלה, וגם לאישור של פיקוד מרכז אמריקה, סנטקום, להתקדם בפיילוט. עיתון השרק אל אוסט יוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, דיווח מפי מקורות בחמאס כי הנהגת ארגון הטרור צפויה להודיע היום על פירוק הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה, משמשת כממשלת עזה בפועל. ולפי הדיווח הצעד נועד לפנות את הדרך לכניסתה של ועדה של טכנוקרטים, שישראל חסמה את כניסת חבריה. ספורט, מונדיאל, נבחרת נורווגיה הפילה הלילה בשמינית גמר המונדיאל לאחר שהיא ניצחה את נבחרת ברזיל 2-1. משחק שמינית גמר גביע העולם בין מקסיקו לאנגליה בלילה הוא נדחה עקב תנאי מזג אוויר קשים באזור אצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי, ואחר כך הוא התנהל, ממש נסתיים לפני דקות, ובו אנגליה ניצחה 3-2 את מקסיקו. אנגליה הפילה לרבע הגמר. מקסיקו בחוץ. אלה הכותרות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
טוויט טוויט טוויט. אוקיי, מה באיקס? סמי פרץ מדמרקר מצייץ. הממשלה קיבלה החלטה שנועדה לנרמל אי ציות לפסיקת בגץ. חטפה תגובה חריפה. עכשיו יוסי פוקס מתעמם. מנסה לסגת קלות. זה זמנם של שומרי הסף. הקואליציה באמוק. מי שיחריש עכשיו ייזכר כפחדן, כקרנף. סמי פרץ. עטילה שומפלבי, גם הוא מצייץ הלילה, לוגיקה. אם הממשלה לא מצייתת לבגץ, אז מותר למילואים ניקים לא לשרת במילואים, נכון? ומותר לא לשלם חשבון חשמל, נכון? כן. ומותר לא לקיים חוזים, כן? ומותר לא לעצור כששוטר עוצר אותך. כן, בטח. אני, הוא כותב, ועדי לשומפלבי, אני שואל רק כדי להבין. ... איציק סעידיאן תקף אתמול בדיון על חוק יסוד לימוד תורה בכנסת את אלו שמתכננים להעביר אותו. הוא אמר התיקון שהכי צריך לעשות זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב והיה מוכן למות. ועם כל הכבוד לערך התורה והשירות הצבאי, יש אנשים שהם אולי 10% מהאוכלוסייה שיוצאים לקרב, הוא אמר. איבדו חברים מול העיניים, אספו גופות, הקריבו את הכל, לא בתיאוריה בקו האש. כך הוא זעק אתמול זעידיאן. הדבר הראשון בראש ובראשונה זה הלוחמים והלוחמות, שהם הערך העליון מעל הכל. מי שהיה בתוך האש ומי שנפצע ואיבד חלק מהגוף והנפש, שהולך יום אחרי זה ברחוב ומרגיש שהמדינה שכחה אותו, בזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים. תכניסו בבקשה את הערך של הלוחמים והלוחמות שיצאו לקרב, כך איציק סעידיאן.
אני חושב שהתיקון הכי רכי שצריך לעשות פה זה לתת ערך עליון למי שיצא לקרב. למי שהקריב את החיים שלו, היה מוכן למות, שזה אמור להיות הערך העליון. בראש ובראשונה, זה הלוחמים, הלוחמות, שהם יהיו הערך הכי עליון מעל הכל. אני לא מאמין שיש פה מישהו שלא מסכים איתי. האדם שיצא לעמוד בקו האש הראשונה כדי להגן עליכם, זה הערך הכי גבוה, ובזה אתם לא דנים, על זה אתם לא מדברים.
הבטיח לשלוח שירים למוסף, אבל אין לו כוח, לא בא לו עכשיו. נסגר לו בחדר, ספר עד 3, הוריד את הסוודר, שבר את הראש, פתח את הדלת, חלם על נשים.
חדשות טובות חברים, כן, 6:22 דקות, זה הזמן. מחקר חדש, מראה, הקפה, לא רק טעים, לא, הוא גם בריא. שתיית קפה נקשרה במשך שנים ליתרונות בריאותיים, אבל מחקר חדש, גדול, מקיף, נערך בתחום זה, מספק עכשיו ראיות נוספות, וזה עשוי להפחית את הסיכון מסתבר למחלות כבד. והמחקר הזה זכה לסיקור ב-CNN, כלל, וואו, הרבה משתתפים, 354 אלף משתתפים. הם היו תחת מעקב במשך חציון של 13 שנים. כל המשתתפים היו ללא שחמת כבד, או סרטן כבד בתחילת המחקר. והחוקרים חילקו את המשתתפים לארבע קבוצות. מי שלא שתו קפה בכלל, מי ששתו כוס עד שתי כוסות ביום, 3-4 כוסות ביום, ו-5 כוסות, אפילו יותר. ובנוסף, הם בחנו האם המשתתפים שתו קפה רגיל או נטול קפאין, האם הוסיפו סוכר או ממתיקים מלאכותיים. בהשוואה לאנשים שלא שתו קפה, שתיית כוס עד 2 ביום קשורה לירידה של 20% בסיכון לשחמת כבד, 24% בסיכון לסרטן כבד, 31% בסיכון למות ממחלות כבד. ואצל מי ששתו 3-4 כוסות קפה ביום, נרשמה ירידה של 35% בסיכון לשחמת ולסרטן כבד, וירידה של 41% בסיכון לתמותה ממחלות כבד. נפלא. ובקרב מי ששתו 5 כוסות או יותר ביום, ירידה של 32% בסיכון לשחמת, 47% בסיכון לסרטן כבד, ו-42% בסיכון למות ממחלות כבד. נו, אז נשתה קפה כל היום. לדברי פרופסור נתן גלוק, מומחה לגסטרואנטרולוגיה מהסוטה, מדובר במחקר עם נתונים שנאספו לאורך זמן, לא בדיעבד. ושיטת המחקר הזאת נחשבת אמינה יותר. ובנוסף מדובר במאגר עצום של מאות אלפי משתתפים. ואחד הדברים המשכנעים ביותר הוא שנמצא קשר ברור בין מינון הקפה לבין ההשפעה. ככל שצריכת הקפה גבוהה יותר, כך פחת הסיכון לשחמת כבד, לסרטן כבד, לתמותה ממחלות כבד. עכשיו, אחד הממצאים הבולטים במחקר, שההשפעה המגינה הייתה גם דומה אצל שותי קפה רגיל ונטול קפאין. אם אין הבדל בין קפה עם קפאין לקפה נטול קפאין, כנראה שלא הקפאין הוא הגורם המרכזי, אלא חומרים אחרים שמצויים בפולי הקפה. הקפה מכיל חומרים פעילים ביולוגית, ונוגדי חימצון, חומרים נוגדי דלקת, נוגדי הצטלקות, אלה עשויים להפחית נזקי חימצון ודלקת בכבד. המחקר הזה לא מסתפק במעקב אחר מחלות ותמותה. 29 אלף משתתפים עברו את בדיקות MRI של הכבד, אפשרו להערך או להעריך גם את כמות השומן בכבד, את תכולת הברזל ואת מידת הדלקת וההצטלקות. טוב, תשמעו, אני חושבת שהמסקנה היא לשתות קפה. כמה שיותר, יותר טוב. אספרסו מקיאטו, פור פבור. אז ככה, יתרונות שתיית קפה במניעת מחלות לב כבד. לא לב כבד. טוב, כבר נתתי, אי אפשר לחזור על כל המספרים האלה. מסתבר שלא כדאי לשתות עם סוכר, וגם לא עם ממתיקים. ככה, נטו, קפה.
בואי נגיד שאני שלך, שאני אוהב אותך. היי, נשחק מעט, לי זה לא אכפת, אם נגיד שאני שלך לרגע. ונגיד שאת שלי, שגם את אוהבת אותי. אין, לא אחליף אותך, רק אטריף אותך, אם נגיד שאת שלי.
שירי אהבה יפה, אני לא אחליף אותך, אבל אני כן אטריף אותך. הנה אהבה, והיא ניצחה הכל. שורדי השבי סשה טרופונוב וספיר כהן התחתנו אמש, שנה אחרי הצעת הנישואים, והם פתחו פרק חדש, מרגש בחיים. באירוע הזה השתתפו שורדי שבי, ונשיא המדינה הרצוג, וראש מפקדת החטופים לשעבר האלוף במילואים ניצן אלון. אני רוצה להגיד תודה שבאתם היום לחלוק איתנו את השמחה הזאת, את הערב, הרגע המרגש הזה. ליוויתם אותנו לאורך כל הדרך. תודה רבה לכם. אני אוהב אתכם. כך סשה אמר מתחת לחופה. ובין שורדי השבי שהשתתפו באירוע ארבל יהוד ואריאל קוניו, שני גורן, מורן סטלה ינאי, רום ברסלבסקי, איתן הורן ודניאל אלוני. נשיא המדינה הרצוג שהגיע לאירוע עם רעייתו מיכל סיפר בחופה שבעבר אמר שהוא לא יגיע לאף חתונה עד שכלל החטופים יחזרו. סשה הציע נישואים לספיר לפני שנה, 5 חודשים אחרי השחרור מהשבי, ואחרי שהוא היה בעזה 498 ימים. כהן נחטפה איתו מבית המשפחה בניר עוז, היא שוחררה בעסקת חטופים בנובמבר 23 יחד עם אמא של סשה, ילנה, והסבתא אירנה. טרופונוב עלה לישראל עם הוריו כשהוא היה בן 3. טרופנוב עלה לישראל עם הוריו כשהוא היה בן 3, למד הנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון, ובסיום הלימודים עבר למרכז, התחיל לעבוד בחברת אמזון. ובסוף השבוע של השבעה באוקטובר הגיע עם ספיר לבקר את ההורים בקיבוץ. אבא של סשה, ויטלי, נרצח באותה שבת, בשבעה באוקטובר. וספיר נולדה, גדלה בקריית אתא, הוריה זיווה ואלי ושלושת אחיה אביב, ברק ועדן פעלו רבות לשחרורה במהלך שירותה בשבי.
הכותרות.
שש, 6:30:47. אתם על 103 FM. מעונן חלקית, טמפרטורות בעומסי חום רגילים לעונה. הבוקר גם ייתכן טפטוף, אפילו גשם מקומי, בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף. 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב. 29 בצהריים. במונדיאל, אנגליה ניצחה את מקסיקו. 3-2. אנגליה הפילה לרבע הגמר. מקסיקו, אאוט. אני עם הכותרות. בוואלה, העין על טהרן. איראן משתקמת, מוג'תבה מתכנן את נקמת הבן, כך כותב אמיר בוחבוד. במערכת הביטחון עוקבים אחר טקסי הלוויה בטהרן, רואים בהם ניסיון לבסס את מעמדו של היורש של חמינאי. במקביל בצהל נערכים לאפשרות של חידוש הלחימה, מרחיבים את בנק המטרות, וחוששים מהחלטות אמריקניות-איראניות שהתקבלו בלי מעורבות ישראלית. העין על טהרן. מוואלה למעריב, אונליין. מה שהתחיל כקרב על רשות שנייה, הפך למשבר חוקתי על מלא, כותב בן כספית הבוקר. לא מדובר רק בנרמול של הטרלול, זה המסמר האחרון בארון של הממלכתיות. ואם הם כבר הודיעו שלא יישמעו לבגץ, אז אף אחד שלא יתרגש מחר או בעוד חודשיים, כשהם יצפצפו גם על ועדת הבחירות המרכזית. בן כספית, במעריב. ויינט, עכשיו. המחלוקת שהובילה להצהרה חסרת תקדים של הממשלה, ואיך התבטא משבר חוקתי. זה התחיל בהתפטרות בלחץ השר, המשיך במינויים של קראי שהוקפאו בבגץ, ואז קבע בית המשפט שמועצת הרשות השנייה תמשיך לפעול כדי למנוע את שיתוקה למרות הסעיף הכתוב, ופקידים יידרשו להכריע למי? למי לציית? ישראל במשבר חוקתי. להיום, היום של ישראל היום, הכותרת הראשית עכשיו בעמוד הבית, מיד זה יעלה כאן במחשב, ההתעצמות שמדיגה את המזרח התיכון, החוטים, אלה מעלים מילוך. הארץ, אונליין, הממשלה יודעת שתשרוד רק באמצעים שמשמשים משטרים רודניים, כותב יוסי ורטר הבוקר. הממשלה יודעת שהיא תשרוד רק באמצעים שמשמשים משטרים רודניים. והחלטתה אתמול קרבה אותנו לכך. נתניהו ושריו ככל הנראה צודקים כשהם מעריכים שאיש לא יצא לרחוב להפגין. ועל הרצוג להציב את עצמו בראש המתנגדים. אני עוד אביא את הטור של יוסי ורטר. 12, חדשות 12, כותרת ראשית, רסיסי המפלגות שאולי יחליטו מי יהיה ראש הממשלה ביום שאחרי. דפנה ליאל, כותרת מחצות. בורסת השמות החמים והמגעים מאחורי הקלעים. האם אנחנו בדרך למפץ? עושים סדר ב-12. ובמאקו, כותרת ראשית עכשיו, הצעד הדרמטי שחמאס עשוי לבצע ברצועת עזה. הנהגת חמאס מתקדמת לקראת הכרזה משמעותית ברצועה, עשויה להוביל לשינוי של ממש בשטח. פרטים במאקו. בעיתונות המודפסת במעריב, ישראל בדרך למשבר חוקתי, תקדים היסטורי. הממשלה הצהירה שהיא לא תכבד את פסיקת בגץ בסוגיית הרשות השנייה. נשיא המדינה הזהיר, זה אומר, זה קו אדום, אסור לחצות. יו"ר האופוזיציה לפיד אמר, מיטוט יסודות הדמוקרטיה. ומזכיר הממשלה פוקס אמר, לא קראנו לאי-ציות, רק שנפעל לבטל את ההחלטה בעתיד. כך במעריב. ידיעות אחרונות, רעידת אדמה. מסלול התנגשות בין הקואליציה לבין מערכת המשפט הוביל למשבר חוקתי חסר תקדים. הממשלה החליטה אתמול פה אחד לא מתכוונת לקיים את החלטת בגץ, שהקפיא את פיזור מועצת הרשות השנייה. שר התקשורת קראי אמר החוק במקרה הזה ברור, השופטים מצפצפים עליו. הנשיא הרצוג מתח ביקורת על ההחלטה, זה קו אדום, אסור לחצות. ומזכיר הממשלה ניסה אמש להנמיך את גובה הלהבות, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי-ציות לפסיקת בגץ. כך בידיעות אחרונות. בישראל היום אי-ציות לבגץ עלול להוביל לאנרכיה. יריב לוין על ההחלטה לא לקיים את פסיקה בעניין הרשות השנייה, בית המשפט אינו מעל החוק, הוא אמר. בנט אמר, אם הממשלה לא תציית לחוק, כל אחד יגיד שהוא לא מקבל פסיקות. המדינה תתפרק. מירי רגב אמרה, הליכוד והימין יובילו בבחירות. יש התפכחות גדולה גם במרכז שצריך ראש ממשלה שמוביל מהלכים, כך מירי רגב. ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות, דין לבנה אמר, נשקול לשדר את ספירת הקולות. אלה יהיו הבחירות הכי שקופות. סמוטריץ', מה הוא אמר? הממשלה שלנו עשתה נהדר לביטחון. ניהלנו מלחמות עם תוצאות פנטסטיות, כך. סמוטריץ'. ובהארץ, מאות שוטרי סיור חסרים בתחנות ברחבי ישראל, מעבר לקו הירוק, המספר שלהם הוכפל. ושמונה נרצחים בחמשת הימים הראשונים של יולי. שני גברים נורו למוות בצפון. מועצת השלום של טראמפ נואשת להציג הישג, ישראל עומדת בדרכה. ובאירופה, מומחים מעריכים שאלפים רבים, רובם מעל לגיל 65, מתו בגלל גל החום באירופה. זה מגארדיאן הבריטי וסוכנות הידיעות רויטרס. סוכנות הבריאות הציבורית של צרפת דיווחה על תמותה עודפת של יותר מ-2,000 בני אדם במהלך גל החום שפקד את המדינה, רובם מעל גיל 65. על פי הסוכנות מדובר בהערכת חסר, ושיעור התמותה העודפת בגל החום עוד יוסיף לעלות. כותרות הכלכלה. בכלכליסט, צחי אבו רוכש 26% מ-J City. מתכנן להגביר את המיקוד על ישראל ופולין. עוד צעד של קצמן בדרך לפרידה ממפעל חייו. ארי הנדלן של אבו תרכוש חלק ממניות נורסטאר של חיים קצמן. בחברת הנדלן המניב 661 מיליון שקלים. אוקיי. בתוכניות להמשך, גיוס הון של מיליארד שקל, מימוש פעילות בארצות הברית, בברזיל, בסקנדינביה, וקיצוץ בהוצאות המטעה. אוקיי. עוד צעד של קצמן בדרך לפרידה, של חיים קצמן, בדרך לפרידה ממפעל חייו. דמרקר, החוק שדרס את כל מנגנוני הבקרה, נכנס לישורת האחרונה. הצעת חוק השידורים של קרה היא צפויה להגיע כבר בימים הקרובים לאישור סופי בכנסת. הממשלה התעלמה משורה חריגה של הזרות על פגמים בהצעה ובהליך החקיקה מצד היועצת המשפטית לממשלה, רשות ההסדרה והצוות המשפטי של הוועדה בראשות דיסטל אטבריאן. יועמשית הכנסת סגית אפיק מתחה ביקורת על המהלך, אבל היא לא עצרה אותו, לא. ובגלובס, סחי אבו רוכש את השליטה במפעל חייו של חיים קצמן. אותה כותרת כמו בכלכליסט, איש העסקים מאשדוד צפוי לרכוש את השליטה בחברת G-City מידי נורסטאר של חיים קצמן. הוא יהפוך לאיש חזק, אולי החזק, בחברת הנדלן הגלובלית. היא נוסדה לפני 35 שנים. ובעקבות העסקה שמשקף יש אפסייד של 30% על מחיר השוק של מניה G-City, צפוי אבו למקד את החברה בשוק הישראלי ולחתוך בחצי את הוצאות ההנהלה. עכשיו זה קצת יותר ברור. כך בגלובס ובכלכליסט אונליין, גם משרד הביטחון מתנגד למחירת סים, לא מאפשרת לשמור על האינטרסים שלנו. משרד הביטחון חושש שלאחר המיזוג עם הפנגלויד, תוביל צים ישראל לפעילות בים התיכון בלבד, בלי ודאות לגבי המשך קווי שייט לארצות הברית ולמזרח הרחוק, ואלה מאוד חיוניים ליבוא ציוד ונשק. אלה הכותרות. כל הכותרות של הבוקר.
הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
ראש הממשלה נתניהו התראיין אמש לרשת פוקס ניוז, והוא התייחס למערכת היחסים שלו עם הנשיא טראמפ. אני לא חושב שיש בינינו קרע. הנשיא טראמפ הוא מנהיג של ארצות הברית. הוא עושה מה שטוב לאמריקה. אני המנהיג של ישראל. אני עושה את מה שטוב לישראל. 99% מהזמן אנחנו רואים עין בעין. אבל כמו בכל משפחה, יש לפעמים מחלוקות, ואנחנו מדברים עליהן בצורה פתוחה.
Do you accept that the U.S. would have final say when American and Israeli interests diverge?
Well, first of all, let me say that we have an excellent relationship, which is defined, as I said, between allies. He's obviously the leader of the United States, which happily is the leader of the world. And Israel is a very strong, vibrant, democratic state. In fact, the only democratic state in the Middle East, and a very large radius, and we're great allies. I think that the real question is, do we have differing goals when it comes to Iran? And the answer is no. We are set on the same goal. We want to see Iran give up its nuclear weapons program.
ועל דבריו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, שהפציר בחברי הממשלה לא לבקר את ארצות הברית, קינה בעלת ברית היחידה של ישראל בעולם, ראש הממשלה אמר, טראמפ הוא החבר הטוב ביותר שהיה לנו בבית הלבן, ואנחנו עומדים על זה. יש לנו גם חברות אחרות, כמו המדינה הקטנה הודו, יש לה רק 1.4 מיליארד איש, ויש לנו שם תמיכה אדירה, ויש לנו מדינות רבות אחרות שתומכות בנו. זה באופנה עכשיו. במדינות רבות התקשורת מהדהדת אנטישמיות ואנטי-ישראליות. מנהיגים רבים מתקשרים אליי, מתקשרים ואומרים, יש לנו בעיה עם דעת הציבור, אבל אנחנו רוצים להגיד שאנחנו מכבדים אתכם. ולדברי נתניהו, אותם אנשים מבקשים לעשות עסקאות עם ישראל וללמוד מהידע הטכנולוגי והצבאי של ישראל. עוד נתניהו באותו רעיון, אנחנו דואגים לנוצרים במזרח התיכון. כפרים נוצרים בלבנון ביקשו שנספח אותם לישראל. למה? כי אנחנו מגינים עליהם מהחיזבאללה.
כל דבר שאתה עושה אתה פוליטי, אין בכלל דבר שלא יוצא פוליטי, אתה פוליטי, אני פוליטי.
ראש הממשלה נתניהו ניצל את ישיבת הממשלה אתמול למתקפה חריפה על בני גנץ וגדי אייזנקוט. לדבריו, שני אלה מתחזים לימין. לטענתו הם אמרו שצריך לקבל את התכתיב של חמאס לצאת מהרצועה, לקבל את החטופים ולחזור לטפל בעזה אחרי שנתיים שלוש. אלה שאומרים היום, למה לא השגתם 100%? אלה היו מוכנים לקבל אפס. נתניהו הוסיף כי אם הוא היה מקבל את עמדתם ועוצר את המלחמה, הציר האיראני היה נשאר בשיא כוחו, יחד עם דף, עם סינואר, עם עניה, עם נסראללה, עם אסד ועם חמינאי. ובהמשך תקף את הסכם הגבול הימי עם לבנון שנחתם בתקופת ממשלת בנט לפיד. הם עטיפים לנו? הם נתנו שטח ימי ריבוני ללבנון. אנחנו נכנסים לתוך השטח. יש שלום מתוך עוצמה שלנו, ויש כניעה מתוך חולשה שלהם. חיזבאללה ברח על ההסכם שלהם, ומקלל על ההסכם שלנו. זה ההבדל. בהתייחסו לעזה, הבהיר נתניהו אמש, לא יהיה שיקום בלי פירוק, בלי פירוז בשטח המיועד. מכחול לבן נמסר בתגובה כך, אם נתניהו היה מקשיב לגנץ, היינו מסיימים ברפיח עד סוף הרמדאן, מחזירים את החטופים ועוברים לצפון לחסל את נסראללה כדי למנוע עוד שנה עבודה בצפון. אבל נתניהו היסס, ואנחנו איבדנו זמן יקר ולגיטימציה, ולצערנו גם חטופים שנרצחו בזמן הזה.
103 FM, הכותרות.
שש 44 דקות, 57 שניות, אתם על 103 FM. היועמ"ש גלי בהרב מיארה הגיבה להחלטת הממשלה שלא לציית לבג"ץ בעניין הרשות השנייה, והבהירה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק. נשיא המדינה הרצוג אמר גם הוא בתגובה להחלטה, אי ציות לפסק דין של בית משפט, קו אדום, אסור לחצות אותו בשום פנים ואופן. מזכיר הממשלה יוסי פוקס הכחיש שהממשלה החליטה לא לציית לפסיקת בגץ. הוא כתב ברשת X, בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בגץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק. הקבינט המצומצם מתכנס אמש לדיון בנושא לבנון. צהל נערך למסור שני אזורי פיילוט לצבא לבנון, וישראל ממתינה להודעת צבא לבנון שהוא ערוך להיכנס לאזורים אלה, וגם לאישור של פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, להתקדם בפיילוט. והעיתון השרק הלאוסד, שיוצא לאור בלונדון בשפה הערבית, דיווח מפי מקורות בחמאס, כי הנהגת ארגון הטרור צפויה להודיע היום על פירוק הוועדה למעקב אחר עבודת הממשלה. זו משמשת כממשלת עזה בפועל. ולפי הדיווח, הצעד נועד לפנות את הדרך לכניסתה של ועדת טכנוקרטים, שישראל חסמה את כניסת חבריה. נבחרת נורווגיה הפילה הלילה בשמינית גמר המונדיאל, לאחר שניצחה את נבחרת ברזיל 2-1. ואנגליה ניצחה את מקסיקו 3-2, והיא תפגוש את נורווגיה ברבע הגמר. מעונן חלקית, טמפרטורות ועומסי חום רגילים לעונה, הבוקר גם ייתכן טפטוף בצפון הארץ וגם לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, 55% לחות, בצהריים 29 מעלות, זה המקסימום, 70% לחות.
הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
טוב, אז בואו נראה מה מצייצים. ככה, אהוד ברק, החלטת הממשלה לסרב לפסיקת בגץ, זו הכרזת מלחמה על מדינת ישראל הדמוקרטית. מפרה את שבועת האמונים של ראשה ושריה. הממשלה וראשה הפכו את עצמם לממשלה בלתי לגיטימית בעליל. לא קשירה, איננה ראויה לכהן, אפילו יום אחד נוסף. ממשלה כזאת תסרב להכיר גם בתוצאות הבחירות. רק העם, בהמוניו, יוכל להציל. כך אהוד ברק. ברק רביד בחדשות 12, בני אחדות. זה בני. בני אחדות, גנץ. אמר כבר משהו על החלטת נתניהו לא לציית לפסיקת בגץ? האיש שמאמין באחדות? גלית חמי, לשעבר עורכת כלכליסט. תתחילו להתרגל, היא מצייצת. מהיום אין בישראל יותר שלוש רשויות. אין. זהו. בישראל אין מבקר מדינה, כיסא ריק, כהונת המבקר אנגלמן הסתיימה, אבל המינוי לתפקיד של עורך הדין מיכאל רבלו מוקפא בעקבות פסיקת בגץ. החל ממוצאי שבת בחצות אין בישראל מבקר מדינה. זאת לאחר שביום חמישי שעבר פסק בגץ בעתירות שביקשו לבטל את בחירת מבקר המדינה החדש, עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ קבע כי שורת חברי כנסת הפרו את ההצבעה החשאית בהצבעה השנייה שבה נבחר רבלו, בכך שהם תיעדו את הצבעתם, ולכן הורו השופטים פה אחד לכנסת לקיים בחירה חוזרת. צריך לציין שמבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן סיים את תפקידו, ובתפקיד הזה אין ממלא מקום, ובמצב הדברים הזה תפקיד שומר הסף החשוב לא מאויש. לפחות עד שהכנסת תתכנס שוב להצבעה חוזרת. ככל שתתעכב ההצבעה, הדבר ישליך על המוסד החשוב הזה. הכיסא, כיסא המבקר, ריק. יוסי ורטר, הארץ, כותב אי כיבוד החלטת בגץ, זה ניסוי כלים. בהמשך, תנסה הממשלה לשבש את הבחירות, את התוצאות. יום אחד נביט אחורה, ונתגעגע, להחלטה הספציפית הזו שעסקה רק בגורלו של ערוץ טלוויזיה. ההפרות הבאות של החלטות בגץ יהיו קריטיות בהרבה. במהלך תקופת הבחירות, בעיקר אחרי, ואין הבדל לצורך עניין, בין בית המשפט העליון לבין ועדת הבחירות המרכזית, שבראשה נועם סולברג, המשנה לנשיא העליון. בעתיד הלא רחוק, כשהממשלה תתכנס ותחליט פה אחד, כי החלטת ועדת הבחירות, תוקפה על ידי בגץ, בדבר תוצאות ההליך, לא תקפה, כיוון שהתקבלה בחוסר סמכות. זה לא יפתיע איש. כי הצפרדיה כבר תהיה בפורקת, לגמרי. ומה יהיה עם המים בסיר? לא יהיה מים, הם יתעדו. וגם היוזמה שעליה בישר אתמול ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין דין לבנה, לשדר ישירות את ספירת הקולות, גם של המעטפות הכפולות, לא תשכנע את מי שירצה לטעון לזיופים, ויפיץ קונספירציות. צריך להיות עיוור. לא רק עיוור, שוטה. כדי לא לפרש בדרך הזו את שלל אמירות של בכירי הממשלה, של חברי הכנסת, של השופרות שלהם, נגד השופט סולברג וגם דין לבנה. לוין, נתניהו וקראי לא היו מעזים ללכת בדרך הזו אתמול, אילולא העריכו כי איש לא יצא לרחוב להפגין. והחלטות וחקיקות ברוטליות, פוגעניות פי אלף, מביטול עילת הסבירות שהוציא לרחובות מאות אלפים מדי שבוע, עוברות כל יום בלי שום תגובה מהציבור. דווקא כשצריך להשבית מדינה ולנקוט אי ציות אזרחי, לא אלים. האזרחים, מה קורה איתם? הם דוממים. אולי הם מחכים לבחירות, אולי הם נואשו. להחלטת הממשלה מאתמול צריכה להיות תוצאה מיידית אחת. נשיא המדינה הרצוג, שבזמנו התחייב להיות הראשון שיצא נגד שבירת הדמוקרטיה, חייב לשאת נאום לאומה. לא להתפטר חלילה, כדי שבמקומו לא יבוא ממלא המקום אמיר אוחנה. ולא הודיע שמעתה הוא לא מייצג את המדינה בחול. הוא לא נואם בפרלמנטים הזרים. הוא לא יוצא לביקורים ממלכתיים. הוא לא נפגש עם ראש הממשלה או מי מטעמו. מעתה הוא מציב עצמו בראש המתנגדים לממשלה. אבל בינתיים זה לא קורה. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר. אחראית על השידור הייתה שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. לכולם תודה. מיד אחרינו כאן ב-103 FM גדעון אוקו ועמיחי טלי. 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני אחזור אליכם מחר. 6-11. עד 7 בבוקר, כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.